Добрый день.
Йом Тов.
В студии со мной Михаил Лайтман.
Идти Бальпан немца Михаил Лайтман. ואנחנו ממשיכים או בעצם מתחילים אחרי קורס יסודי כזה של חוכמת הקבלה. מעל 30 שיעורים שעברנו, היינו רוצים להתחיל עכשיו קורס חדש אשר נקרא עבודה רוחנית ועבודה בקבוצה. עכשיו בעברית כבר קוראים לזה קבלה מעשית.
На первом уроке
אנחנו נדון בשיעור בנושא שנקרא שלושת הגורמים בהתפתחות רוחנית. הגורם הראשון הוא המורה בתור אלמנט שמוביל את הקבוצה ושצריכה להיות קבוצה של חברים, והשלישי זה מקור. כמה שאנחנו מבינים שהמורה זה אדם שנותן ידע, הוא דוגמה, הוא מחנך. מה זה מורה בקבלה? למה כל כך חשוב שיהיה מורה? למה מקור לא מספיק? רב מדבר. המקור יכול להיות גם כן ללא מורה. אבל ככלל זה לא מספיק.
Учитель это тот, который находится
מורה הוא זה שנמצא איתך בעולם אחד, וחוץ מזה הוא נמצא במדרגה גבוהה בעולם עליון. בהשגת הנושאים שהוא מלמד אותך, אתה מקבל מהמורה ידיעות
в виде печатного текста
בצורה של טקסט מודפס או שפה מדוברת, אבל
он сам находится в ощущении
этих, הוא בעצמו נמצא בהרגשת הידיעות הללו. הרי בקבלה אנו לומדים את מה שאי אפשר לראות, להרגיש בעולם שלנו, אי אפשר להריח או בשום צורה לתפוס.
так вот учитель
אז המורה
הוא
זה שקיים אצלו רגש נוסף רוחני, וזה שהוא קולט, הוא קולט את מה שהוא מוסר לתלמיד, והתלמיד מקבל מהמורה, משיג מהמורה רק מה שהוא יכול להשיג בחושים, חושי הרגשה הגשמיים שלו. אבל לאט לאט דרך המורה הוא מתחיל להשיג יחסים והתקרבות למושגים הרוחניים שעליהם המורה מספר לו. ובאופן כזה המורה הופך להיות לא רק מי שמוסר לו איזשהו מנה של ידע, אלא הוא מין מוליך של אנרגיה עליונה מהמצב הבא שאנחנו קוראים לו בורא אל התלמיד. אז המורה משחק כאן תפקיד נוסף מעל התפקיד הרגיל של בעולם שלנו של ראש מדבר, אלא כאן זה מוליך של אור עליון. אפשר מושי מדבר, אפשר להגיד שהמורה צריך להיות דוגמה? רב מדבר, דוגמה הוא לא יכול להיות דוגמה, כי העולם שלנו בכלל הוא לא
что мы можем связать с высшим миром.
ולא משהו שאנחנו יכולים לקשור עם העולם העליון. המורה יכול לעבוד דוגמה לתלמיד רק במסירות שלו למדע הקבלה.
То есть не в повседневной жизни.
מושי מדבר, אז אין, זה לא משהו יומיומי שאני יכול לראות איך הוא מתנהג במשפחה, רב. לא, לא, כולם נמצאים היום במצבים שונים, אין איזה שום משמעות. אתה יכול להעריך אדם רק לפי המסירות שלו בעשייה שלו ובמטרה שלו. מושי, אוקיי, איך לבחור מורה? כי בשיעורים הקודמים ראינו שיש כמה קריטריונים שהמורה היה חייב לקבל את הידיעות שלו מקובל ידוע, הוא לא יכול פשוט להתעורר בבוקר ולהגיד שהנה אני מורה ולדבר יפה, צריך לבדוק, רב. כן, המידע צריך להיות מדויק. מושי, אז צריך לבדוק ממי הוא למד, רב. כן, כי אחרת מה תקבל ממנו, מושי? לא, הוא יכול לדבר יפה, יהיה לו ידע גדול, אדם קשה לו לבדוק את הדברים האלה. האם אפשר לבדוק, רב? בודקים רק על ידי זה מאיפה הוא בא, ממי הוא בא. אצל מי הוא למד? מושי, איך לבחור מורה? רב, קודם כל, התלמיד מחפש מורה לפי הדרישות שלו. הרי אני לא אלך ללמוד גיאוגרפיה אצל מי שמלמד מוזיקה. אלו דברים שונים, לכן אני בוחר מורה לפי המטרה שלי. אז קודם כל המטרה שלי. וכשאני כבר בוחר מורה, אני צריך למצוא מקובל. למה? כי שם נלמד מדע על הכוח העליון, על ההנהגה העליונה, מערכת ההפעלה, נוסחת ההפעלה עלינו, על האנושות, על כל היקום, על הכל. זאת אומרת, זה מה שמעניין אותי. אז אני צריך לחפש מורה, ואם אני מחפש, אני יכול למצוא מיליון כאלה. אבל את מי מהם אני בוחר? אז אני צריך לבחור את זה שיכול להיות ש... ככל הנראה הוא קיבל את הידיעות שלו גם מאדם גדול. ואז אני, הרי אני עיוור, אז אני יכול להסתמך על זה, כי יכולים להיות לפני 10-20 מועמדים, אז אני מסתכל אצל מי כל אחד למד. מושי, יש עוד קריטריונים שהאם הוא מלמד לפי המקורות או לפי מעצמו, רב. כן, זה הרבה ככה. נכון, זה יכולים להיות כאן מורים שונים, עם מקורות שונים או שיטות שונות, אבל אני מדבר כבר אחרי שעברתי את הכל, הכל מה הכי חשוב בשבילי, הכי חשוב בשבילי, שאני אלמד אצל מישהו שהיה תלמיד ישיר של מקובל, נגיד מהדור הקודם, מושי. אז נגיד שהוא מלמד לפי מקורות, ובחרתי מתוך 20, ויש 20... מורים כאלה שלמדו אצל מישהו ידוע, ונשארת השאלה, האם אני יכול לסמוך על הלב שלי שבחרתי במורה הזה? זה האינטואיציה, מין אינטואיציה כזאת. רב, כן, יכול, כן, יכול. אם בדקת את כל השאר, אז אתה יכול לבדוק לפי הלב שלך מה יותר קרוב לך. איפה מגישים לך את זה בצורה, בסגנון ובשפה מתאימה. מושי. אתה בעצמך אומר שהטבע האנושי הוא אגואיסטי ורב, כן, אבל אתה כבר בדקת כאן הכל והשווית, אז נשארים רק הפרטים. מושי, הטבע הפנימי שלי, האם לא יכול להשלות אותי? רב, לא, זה כבר לא טבע אגואיסטי, זה פשוט, נגיד זה סגנון משותף, שפה משותפת, קרבה, הבנה וכן הלאה. יש כאן הרבה פרטים שיכולים להיות. מושי, לסמוך על הרגשות שלי ואינטואיציה. האם כדאי להחליף מורה? נגיד, בחרתי ואחרי שנתיים, שלוש שנים, עקב סיבות מסוימות, אני רואה למשל, נגיד, שאני כבר לא אין לי מה ללמוד ממנו או משהו, זה הרי קורה בספורט, במוזיקה. האם כאן יכול להיות דבר כזה? רב, כן, גם כאן דבר כזה קורה, ויכול מאוד להיות שצריך להחליף מורה. אבל צריך להבין טוב את מי אתה מחליף על מי. האם אתה מחליף בגלל שאתה לא רוצה להשקיע יותר מאמצים או לעשות משהו, או שאתה מחליף כי באמת יש איזושהי חיות בזה, נחיצות, כי עם המורה הישן אתה כאילו לא יכול להתקדם. מושי, אז קיים איזשהו קשר בין מורה לתלמיד. רב, המורה הוא מוליך של הידע העליון, של האור העליון על התלמיד, ולכן חשוב כל כך שהוא יהיה מחובר עם המורים שלו, כי זו שרשרת שלא נעלמת לשום מקום. מושי, הרי קודם אני מבין שהיו קבוצות קטנות ביחס צפוף כזה בין מורה לתלמידים שלו, אצלך הרי היה דבר כזה. והיום זה מיליונים, יש לך מיליוני תלמידים, ובצורה טבעית הרי אתה מכיר אולי רק חלק קטן מהם, אז השאלה איזה קשר יש איתם, רב, לא משנה את מי אני מכיר, חשוב מי מהם מחשיב את עצמו לתלמיד שלי, ובמידה הזאת הוא משתוקק לתנועה פנימית כזאת כלפיי, ואז זה נותן לו את המגע עם הכוח העליון. מושי, אז זה חשוב הקשר הזה בין מורה לתמיד. ולבסוף, יש עניין כזה שהתלמיד צריך לעבוד על גדלות המורה, והמורה צריך להנמיך את עצמו כל הזמן כלפי התלמידים, שזה איזה יחסים מיוחדים כאלה, מורכבים, כי הרי בכל מיני מתודיקות אחרות, הרי המורה הוא צריך להיות הגדול, וככה הוא מראה את עצמו, ובקבלה, רב, קודם כל זה טוב למורה להנמיך את עצמו, לבטל את עצמו כלפי התלמיד, כי בזה הוא צומח וגדל. זה טוב להנמיך את עצמך כלפי התלמידים, שזה גם כלפי התלמידים, כי אם אתה מנמיך את עצמך, הם צריכים לעבוד על הגדלות שלך, להעלות אותך בעיניהם. כי אם נדמה בעיניהם, אם אתה נראה בעיניהם, שאתה לא כל כך לא משהו, לא בולט, זה הרי בעיניהם הם רואים כך, ולכן הם צריכים לתקן זאת בהם, בעצמם. זאת אומרת, בקיצור, זה שהמורה מנמיך את עצמו כלפי התלמידים, זה טוב. התלמידים, אם הם קולטים אותו כמושפל ונמוך, אז זה לא טוב. מושיר, המורה עושה זאת בכוונה תחילה, רב, כמובן הוא עושה זאת. מושיר, הרי אנחנו תמיד רואים חסרונות בכל אדם, רב אומר, לא, זה לא מספיק, כאן הכל צריך להיות מסודר, בכדי שתלמידים יוכלו להתעלות מעל זה.
Кроме того, я тебе скажу еще другое дело. Учителю...
אני אגיד לך עוד משהו. המורה הוא בעצם... הרי מאוד, מאוד חשוב שהתלמידים יתעלו ויעלו מצד אחד. ומצד שני, המורה לא דואג לעצמו. כי הרי זה לא איזה פרופסור באוניברסיטה שסופר כמה אנשים מבקרים את ההרצאה שלו. זאת אומרת, אם הבורא יביא את התלמידים אליי או לא יביא. אני חייב להשתדל לעשות הכל, הכל מה שאני מבין שנחוץ וצריך, אבל אני לא אשחק בשביל כמות התלמידים, ואני צריך להראות להם את כל הבעיות של החיים שלי. נגיד, אני למשל הייתי העוזר האישי של המורה שלי ב-12 השנים האחרונות של החיים שלו, וראיתי את כל החיים שלו בלי להסתיר ממני את כל הוא חי ופעל. ידעתי את כל החולשות שלו, כל הרגשות הפנימיים שלו, כמו בן אדם, כמו ממש. ובעיניי זה היה שדה לעבודה גדולה, ובכל זאת להרים אותו בעיניי ולהתמוסס. מושי, בסדר, נעבור למרכיב הבא של ההתפתחות הרוחנית של האדם, והוא המקורות. במשך ההיסטוריה נכתבו כמות אדירה של מקורות ב-5,000 שנים האחרונות, ומעניין שישנם מקורות וישנם פירושים. מה הם הפירושים, רב? בשום פנים ואופן לא להשתמש בשום פירושים, חוץ מפירושים מאוד מאוד מיוחדים. יש מקורות שנכתבו לפני 2,000-3,000 שנה, ולפני 1,000 שנה עשו עליו פירוש. זאת אומרת, אז הפירוש היה רציני ועבר את מבחן הזמן. ויש היום פירושים שנכתבים, על ידי כל מיני מקובלים שקראו לעצמם כאלה. כך בעצמם את כל הספרים, ספרי הקבלה, אנחנו יכולים למיין לכמה מקורות, והם ספר יצירה, כמובן שהתנ"ך, תלמוד בבלי, משנה, זוהר, זה כבר ברור שכן, זוהר, וספרים כאלה שעוד נכתבו לפני שני המלוכות של ישראל. במלוכות של ישראל. ואחרי זה, אלה כתבי הארי שאנחנו קוראים עליהם, ופירוש על הארי זה של בעל הסולם, ותוספת לבעל הסולם של עבודה רוחנית זה הרבש. אז מושי, אז אתה ממליץ לנו על הרבש, על בעל הסולם. רב, אז פרקטית נשאר לנו בעל הסולם עם הפירושים שלו על ספרי הארי, והפירוש שלו על ספר הזוהר. ורבש עם כל המכתבים שהוא כתב והמאמרים שמדברים על עבודה רוחנית. מושי, מה הוא פירוש? מה הוא מפרש שם? האם הוא פותח ברב? כן, הוא פותח, הוא מסביר לנו, אין שם שום דבר אחר. אם הרבש לא היה כותב את המאמרים שלו על עבודה רוחנית בקבוצה, איך צריך לעשות את כל זה, אם הוא לא היה מתאר את כל העבודה הרוחנית, כי פרקטית הרי זה הדבר היחיד שהוא כתב, הוא היה לוקח מאמרים קצרים וציטוטים קטנים מהתורה, אבל זה אך ורק בשביל להראות על פניהם איך לבצע את העבודה הרוחנית, מושי. עד כמה שאני מבין, אנו קוראים את כל המקורות במטרה אחת בלבד, בכדי לעורר על עצמנו את השפעת המקורות האלה, שישפיע על האגו, על הטבע הרע שלנו, בשביל שנתקן. רב, כן? אז מושי, אז למה לפרש משהו? ככה אנחנו לא מבינים שום דבר. אם אנחנו לא צריכים להבין שום דבר, מושי, הרי האדם לא מחליף את עצמו על ידי ידיעות שלו, רב. לא, ישנם דברים שאנו צריכים לסדר בצורה גשמית בינינו, בקשר נכון בינינו, זאת אומרת, לימוד, קבוצה וכל מה שקשור לזה. לקבוצה וללימוד. מושי, מה ההבדל אם הוא קורא פשוט זוהר או הוא לומד את פירוש הסולם על ספר הזוהר? הוא לא מבין לא כאן ולא כאן. רב, בפירוש של בעל הסולם לספר הזוהר, הוא קירב את האדם לספר הזוהר, כי לא היו שום פירושים לספר הזוהר. מושי, אולי זה משהו למתקדמים, אבל לאדם רגיל אין שום הבדל אם זה זוהר כזה או זוהר כזה, הוא הרי לא יבין כלום עד שהוא ישיג את המדרגה הרוחנית בשביל איכשהו. רב, העניין הוא, אנו צריכים להבין שזהו לא מדע רגיל ואלו לא איזה שהם מאמרים רגילים מדעיים. זה אומר שאדם שמרגיש את הזוהר, שנמצא ברמה של ספר הזוהר, זאת אומרת, פותח את מערכת ההנהגה, את מערכת העולמות, המערכת שמפעילה אותנו, הוא לא מפרש שמה שהוא מוסיף משהו עם הסיפורים שלו כלשהם, הוא משקיע בטקסטים שלו כוח נוסף, שהכוח הזה הוא מלהיב אותך ומקרב אותך להשגת הכוחות עליהם הזוהר דיבר. זאת אומרת, זה לא פשוט בשביל לתת לך עוד כמה משפטים שתבין משהו. ממש ממש לא מדובר כאן על הסברה בשבילך ברמה הגשמית, על מה מדובר כאן. אלא לקרב כוחות שנמצאים ברמת ספר הזוהר, לעשות אותם יותר קרובים אליך. שהם ישפיעו עליך, מושי. זאת אומרת, היו אנשים שכתבו את ספר הזוהר לפני 2000 שנה, והיום אני פותח את פירוש בעל הסולם על ספר הזוהר, ואותו הכוח שמשפיע עליי בעת קריאת הפירושים האלה, משפיע עליי יותר חזק? רב, הוא לקח את ספר הזוהר, בעל הסולם לקח את ספר הזוהר, והנגיש אותו קצת וקירב אותו קצת, שיהיה יותר קרוב למצב שאתה נמצא בו בדור שלך. מושי, טוב, ברור, אז הוא השקיע שם כוחות כלשהם שאני לא מרגיש, אני לא מרגיש אותם לא בזוהר הרגיל ולא בזה, ולא בפירוש, אבל הכוחות האלה יותר קרובים למצב שלנו בדור שלנו. רב, כן, הכוחות, מתקרבים. ולא איזשהו פירוש. מושי, האם יש איזשהו כוח באותיות? רב, כמובן שיש, אבל העניין הוא שאנו מאוד רחוקים מזה. זה רק אחרי שאתה מתחיל להשיג את הכוחות הרוחניים הרוחניים ואת השילוב, תשלובת ביניהם, ומתחיל לקלוט את האלף בית שלהם ואת הצירופים השונים שלהם במספרים וספרים וציורים למיניהם, כל זה הוא פשוט מתרגם כלפיך את היחסים בין הכוחות השונים, מושי. האם יש כמות שעות מסוימת שאדם ביום שאדם צריך ללמוד? רב, כל הזמן הפנוי. אלא למה החיים ניתנו לך? מושי, כתוב שבשביל ליהנות, ליהנות, רב, נו תהנה. מושי, לא הייתי אומר שזה אולי תענוג גדול, אולי זה אחד התענוגים, אז ללמוד. רב, ליהנות, ממש ליהנות מגדלות הבורא וממה שהוא ברא כמערכת הכרחית נחוצה לנו שעל ידנו מגיעים ועולים לרמה שלו. מושי, אז זה אדם לבד, צריך להחליט כמה זמן מתאים לו, כמה זמן הוא מקדיש ללימוד הזה, אולי, האם יש כמות מינימלית? רב, לא, כתוב שהכי חשוב זה להגדיר, הכי חשוב זה להגדיר את הזמן הפנוי שלך, פנוי זאת אומרת,
я обязан спать определенное количество времени.
אני מוכרח לישון כמות מסוימת של זמן, לעבוד כמות מסוימת של זמן, קבלה מחייבת לעבוד, להזין את עצמי, לסדר את עצמי בצורה נקייה מסודרת, ונשאר לי הזמן פנוי, מה אני עושה איתו? ואז בזמן הזה יש לי חשבון מאוד קשיח שאני מקדיש את הזמן הזה לגילוי הבורא. זאת אומרת, הבורא עשה אותי בתור בהמה, אז אני חייב להתקיים בדבר הזה, לאכול, משפחה וכן הלאה, אבל יחד עם זאת הוא עשה אותי אדם, אז בזמן הפנוי, יתר הזמן אני מתעסק בשביל להיות אדם. מושי, האם צריכים ללמוד בעל פה? כי את הדברים האלה, כי בעל הסולם הוא כתב מילון קבלי, איפה שהוא נותן הגדרות למילים האלה. האם צריכים ללמוד בעל פה? האם צריכים לזכור? כי אתה אומר שכל אדם מתחיל, הוא הרי הוא מגשים את כל המילים האלה. רב, אני לא חושב שצריך ללמוד בצורה כזאת את המילים, אנחנו לא בלשנים שפשוט לומדים שפה בצורה כזאת, אלא ללמוד מילים, זה אומר להבין, להשיג, להפנים את המשמעות הפנימית שלהם על מה מדובר. ולכן
должно быть именно постижение.
כאן צריכה להיות ממש השגה. צריך לעניין אותי המשמעות האמיתית הפנימית של המילה. מה משמעותה בעולם הרוחני? באיזה רמה זה? איך להשיג אותו? כי אפילו אות אחת היא תומנת בחובה יחסי גומלין בין הרבה כוחות שאני צריך לקלוט לתוכי ולסדר אותם בסדר מסוים, ואז אני משיג עוד ואז עוד עוד ועוד עוד במעבר ממצב אחד, מאות אחת למצב אחר, לאות אחרת. אני מתחיל כאילו לקרוא, מתחיל להבין את משמעות ההתפתחות של המצבים האלה, לאן הם מובילים אותי, ובסופו של דבר הם יוצרים מילה, מתהווים למילה. מילה היא מין מנה אינפורמטיבית. מושי, אז יש מילון ברוסית, מילון בעברית, אבל כשאני קורא טקסט, אז אני לא צריך מילון כמו מילון רוסית, מילון עברית, אלא כשאני קורא טקסט אני צריך פשוט לדעת שמסך זה תכונה רוחנית ובעל סולם נותן לו הגדרה. אז שווה לי להסתכל ולבדוק. רב, הכרחי ללמוד בצורה כזאת שיש משמעות ויש משמעות פנימית בו זמנית. והעיקרון האחרון של התפתחות רוחנית זה קבוצה. על הקבוצה, אנחנו נדבר בכל השיעורים הבאים שלנו, שאנחנו נחקור את כל ההיבטים של הקבוצה, כי הרי זה מה שרשום בכל המקורות הקבליים הרוחניים, שהבורא, הכוח הרוחני, מתגלה בקבוצת חברים, בין חברים. אז כמה שאלות, כמה נשאר של זמן. אז קודם כל, מהי קבוצה מנקודת מבט של הקבלה? הרי ברור שאלה שלא גופים, אלא רב. קבוצה זה אוסף של כוחות אגואיסטים אשר מוכנים לדרוך על האגואיזם שלהם, להכניע את האגואיזם שלהם, בכדי ליצור ביניהם רשת כוחות שדומה לבורא. רב, מושי, האם זה כוחות שמכוונים את האדם למטרה? רב, זה כבר התוצאה של זה. מושי, כי המטרה זה להשיג את תכונת הבורא, אז איפה עוד אני יכול לגלות את התכונה הזאת? הוא הרי לא יכול להיות להתגלות כלפי אולי טבע חי וצומח, הרי אני לא יכול להשפיע לאבנים או לצמחים. רב, כן. מושי, האלמנט, עוד אלמנט שני, שאנחנו מדברים על זה שאנו מגדלים רצון, מגדלים רצון בקבוצה, איך זה מתרחש? רב, זאת אומרת, כשאני מבין שאני צריך להשיג את הבורא ובתוכי קיים רק אגואיזם, ויחד עם זאת אני מקבל שההתפתחות שלי צריכה להתרחש בקבוצה, זה אומר שאני צריך להתבטל, להיכנס לקבוצה, לחדור לתוכה, להפוך שווה להם ואפילו תחתם נמוך מהם בשביל לקבל מהם את השפעת הבורא, השפעת הכוח העליון. מושי, כתוב במקורות הקבליים שהבורא מתייחס אליי דרך הקבוצה, אין איזה יחס אישי אליי, רב, אף פעם, היחס הוא אישי, אבל הוא דרך קבוצה. מושי, תסביר את זה בבקשה, רב, הבורא מעריך את האדם רק במידה שבה הוא נכלל בקבוצה ומתמוסס בקבוצה וחייב לעשות הכל בשביל להיות הכי נמוך מהם, הכי הכי מועיל, הכי
רסטבעים,
הכי ממוסס, נמס בקבוצה. מושי, אז כל המצבים שעוברים על האדם, זה מגיע אליו דרך הקבוצה או דרך כל האנושות? רב, לא שזה עובר, אלא שאין חשבון עם אף אדם, אלא רק לפי ההשקעה שלו, כמה הוא השקיע בקבוצה הזאת בשביל להשיג את הבורא, לפי זה הוא נחשב אדם. זאת אומרת שכלפי יחידה אחת אין חשבון, אלא רק כלפי הסירייה שמתאספת בכדי להפוך אחד. אז מושי, אז הבורא מתייחס אל האדם כמו איזה גוף אחד לבני אדם, לקבוצה. רב, כן, ורוחניות אין משהו פחות מעשרה. זה לא מתממש בפחות מעשרה. מושי, אז הבורא דרך הקבוצה מתייחס אליי או דרך כל האנושות? זה נכון או לא? רב, לא, לא, זה בכל זאת דרך הקבוצה. מושי, אז מהאנושות לקבוצה ואז אליי. אז איך באנושות לראות את סימני הבורא, או בקבוצה לראות סימני הבורא? רב, זה היחסים שלך בקבוצה, והשיח שלך עם הקבוצה, הוא נותן לך את סימן הבורא. מושי, אז מה שהוא קורה, זה אומר שבכל שנייה אני יכול לפענח את יחס הבורא? רב, יחסים בין החברים, היחסים של החבר כלפיך, אתם תתחילו ביחסים ביניכם לגלות את יחס הבורא אליכם. מושי, בחיים יש כל מיני מקרים שלא ברורים בעליל בכלל. איך לפענח מה הבורא רוצה להגיד? רב, אתה לא צריך את זה, אתה צריך לפעול כלפיו. מה אתה רוצה להגיד לבורא? מושי, נגיד אדם מאבד עבודה והוא צריך להבין וזמן רב. רב, אתה תבזבז המון זמן על השאלות האלה ולא צריך. תגיד שזה הכל מהבורא ואני צריך לנהוג בצורה כזאת וכזאת, מסוימת שלי. אם הוא דוחה אותך, אתה בכל זאת הולך קדימה, כלפיו, אליו. מושי, אז אין שום קשר בין מה שאדם קיבל בחיים שלו, כל מיני מכות בחיים, לבין מה שהוא צריך לעשות בקבוצה? רב, לא, אין קשר, כי המכות שאנחנו מקבלים יכולים להיות בשביל אחרים, דרך קשורים בהמון המון מערכות הקפיות.
סיסטמה אובשי דושי.
כי זה הרי מערכת של נשמה כללית שכוללת לחלוטין את כולם ואת הכל, את הטבע, החי צומח ומדבר. ממש, איך אתה יכול בכלל לדבר על זה, להתמצא בזה? מושי, אז אני לא יכול עכשיו... אני יכול לעשות דברים טובים ולקבל מכות על אחרים? רב, כן, ועוד תגיד תודה על זה. מושי, כן, טוב, עדיף לסיים בזאת. בקיצור, אז כן, בשביל להבין מה שאמרת עכשיו, אנו נעביר עוד 20 שיעורים שבהם אנו נפרט איך אפשר דרך הקבוצה לפענח את הסימנים של הבורא. אתה תוכל להגיד שהאם אני אוכל להבין את זה? רב, כן, אתה תוכל לפענח את זה? מושי, אני אוכל להבין מה הבורא רוצה להגיד לי? רב, כן, ביחסים שלי בין החברים בקבוצה, איך אני מתייחס אליהם, איך הם מתייחסים אליי ביחסי גומלין האלה, בכל זה אני אתר את היחס של הבורא. מושי, אז במערכת הזאת, בשיח בין חברים, אני אוכל להבין איך הבורא מתייחס אליי ובשביל איזה מטרה? רב, כן. מושי, תודה, תהיו איתנו.